בשני לנובמבר נציין 100 שנים להצהרת בלפור, בה הציעו הבריטים על תמיכתם בהקמת בית לאומי ליהודים בארץ ישראל. אנחנו משוחחים כעת עם דוקטור חגי בן ארצי, מרצה באוניברסיטת בר אילן. שלום לך.
שלום שלום.
אז יום היסטורי, ואנחנו שומעים שיש ככה מציינים את האירוע הזה, ראש הממשלה נוסע לבריטניה השבוע גם בנושא הזה. איך אתה רואה את היום המיוחד הזה?
אכן יום היסטורי, 100 שנה להצהרת בלפור, בדיוק ב-2 בנובמבר השבוע. ראוי גם לציין את התאריך העברי, התאריך העברי של הצהרת בלפור היה י"ז בחשוון תף ריש עין ח', כלומר התאריך העברי חל בשבוע הבא ביום שני י"ז בחשוון. ראוי גם לזכור, ואני אפילו מציע לחגוג בעיקר את האירוע הזה בתאריך העברי שלו י"ז בחשוון. כאמור, ההצהרה הזאת היא באמת אירוע היסטורי שכמעט אפשר לומר אין כדוגמתו בתולדות העם היהודי ואולי בכלל בהיסטוריה האנושית. מדובר כאן בהכרה הראשונה של האימפריה הגדולה בהיסטוריה, האימפריה הבריטית ששלטה כמעט על מחצית העולם, בזכותו של העם היהודי להקים מדינה יהודית בארץ ישראל. ואל יהיה הדבר קל בעינינו, שהרי זאת אימפריה נוצרית, הכנסייה האנגליקנית היא הכנסייה הרשמית של בריטניה, של אנגליה, והנצרות כולה על כל זרמיה, אנחנו יודעים, נגועה באנטישמיות עתיקה. הנצרות ראתה את העם היהודי כעם מקולל שאיבד את זכותו לחזור למולדתו ואיבד את מעמדו כעם הבחירה, והנה דווקא האימפריה הנוצרית שכובשת באותם ימים את ארץ ישראל, בדיוק אנחנו מציינים השבוע גם 100 שנה לכיבושה של באר שבע, שהייתה העיר הראשונה שהבריטים כבשו במהלך של כיבוש ארץ ישראל. האימפריה הנוצרית הגדולה בהיסטוריה כובשת את ארץ ישראל ונותנת אותה לעם היהודי. ואין דבר בלתי נתפס במחקר על הצהרת בלפור, לא תמיד מדגישים את איך הדבר הזה יתאפשר, באמת ההשגחה האלוהית שמובילה את עם ישראל לגאולתו, דאגה שברגע הקריטי הזה בתולדות העם היהודי, כשהאימפריה הבריטית כובשת את ארץ ישראל, בראשה עומדים שני מנהיגים פרו-ציוניים, ואפילו אפשר אפילו להגדיר אותם לא סתם כאוהדי התנועה הציונית, אלא כנוצרים אוונגליסטים שמאמינים באמונה עמוקה ברעיון של תחיית העם היהודי בארצו. הכוונה היא כמובן לראש הממשלה לויד ג'ורג', שהוא לא כל כך מזכירים אותו, אבל הוא בעצם הוביל את ההחלטה הזאת, ושר החוץ, שר החוץ בריטי, שעל שמו קרויה הצהרה, הלורד בלפור. אז הנה יש לנו נס בתוך נס. ברגע הקריטי הזה, שני מנהיגים נוצרים אוונגליסטים תומכי הציונות מובילים את האימפריה הבריטית, ובזכותם ניתנה לנו לא רק הצהרת בלפור, אלא הם גם הובילו את המעצמות שנתיים אחרי הצהרת בלפור, שנתיים וחצי אחרי הצהרת בלפור, התכנסה ועידה בינלאומית של כל המעצמות שהשתתפו במלחמת העולם הראשונה, בריטניה, צרפת, איטליה ואחרות, בסן רמו שבאיטליה, וקיבלו, אישרו את הצהרת בלפור ונתנו לבריטי מנדט להגשים אותה, ואחר כך, מאוחר יותר, בתרפ"ב, 1922, התכנס חבר הלאומים, וגם הוא אישר את הצהרת בלפור, ואישר את המנדט הבריטי על ארץ ישראל. כלומר, מדובר כאן לא רק באיזשהו מכתב, לפעמים אומרים, טוב, איזה מכתב של שר החוץ הבריטי לרוטשילד, רוטשילד הבריטי, הלורד רוטשילד בבריטניה, נשיא הפדרציה הציונית שם. לא מדובר רק במכתב, אלא במכתב שהוביל סדרה של החלטות בינלאומיות, ועכשיו אני אוסיף, שהן בעצם מבחינת מדינת ישראל הבסיס המדיני והמשפטי לקיומה של מדינת ישראל. ואת זה אני רוצה באמת להדגיש. אנשים
כן.
בדרך כלל טועים בעניין הזה. אתה בטח, עכשיו בטח, מן הסתם אתה תעמה ואומר לי, למה אני מדבר על סן רמו וחבר הלאומים? הרי יש את החלטת האום, כפתת בנובמבר 1947, תזיין בחסלב, תפשינח, החלטת האום היא הבסיס ל... ובכן זאת טעות חמורה שאני רוצה להדגיש, לתקן אותה. אחרי מלחמת העצמאות, שבה נפלו למעלה מ-6,000 לוחמים ואזרחים, ממשלת ישראל ביטלה את הכרתה בהחלטת האום מ-29 בנובמבר 47. האום הרי דרש אחרי מלחמת העצמאות ממדינת ישראל לסגת לגבולות החלוקה של החלטת האום ולהחזיר את הפליטים, החלטה 194, ובן גוריון סרב והעביר בממשלה החלטה שמבטלת את הכרת מדינת ישראל בהחלטת האום. הוא אפילו אמר, אני אחזור לגבולות החלוקה אם יחזירו לי את 6,000 הבחורים שנהרגו במלחמה. כלומר, בעצם מה נשאר מבחינת מדינת ישראל? מבחינת מדינת ישראל בעצם נשאר הבסיס המדיני הבינלאומי למדינת ישראל, נשארו החלטות הבינלאומיות שמבוססות על הצהרת בלפור, החלטת המעצמות בסן רמו והחלטת חבר הלאומים בתרפ"ב. כלומר, בעצם הצהרת בלפור היא הבסיס המדיני והמשפטי שמדינת ישראל מכירה בו, ובאמת לכן את היום הזה אנחנו צריכים לחגוג, גם בגלל שהוא הבסיס היחיד, אבל גם בגלל, ואת זה חשוב גם להדגיש, גם לאחר החלטת חבר הלאומים המעודכנת מספטמבר 1922, אלול תרפ"ב, שהוציאה את עבר הירדן המזרחי מתחום הבית הלאומי, בעקבות הספר הלבן של צ'רצ'יל, נשארה ההחלטה של חבר הלאומים, הדגישה שהבית הלאומי היהודי חל בכל השטח שממערב לירדן, בין הירדן לים. ארץ ישראל המערבית נשארה כולה ביתו הלאומי של העם היהודי. ואת זה צריך להדגיש, כי בניגוד להחלטת האום שנתנה למדינה היהודית רק כמחצית משטח ארץ ישראל המערבית, בלי, לא רק בלי יהודה ושומרון וירושלים, גם בלי יפו ואשדוד ואשקלון ובאר שבע ועכו ונעריה, כל אלה לא היו בתחום המדינה היהודית לפי החלטת האום. לעומת זאת, החלטת חבר הלאומים והחלטת ועידת סן רמו קבעה ש... החלטת סן רמו אפילו הייתה על שני עברי הירדן, אבל החלטת חבר הלאומים האחרונה קבעה שכל מערב הירדן, ארץ ישראל המערבית, היא ביתו הלאומי של העם היהודי, ולכן מכל הסיבות האלה, אנחנו צריכים לחגוג דווקא את הצהרת בלפור, וזה באמת הזדמנות היסטורית, 100 שנה להצהרה הזאת, ואני מציע, קורא לכל מוסדות החינוך, בתי הספר, המסגרות החינוכיות, לא רק בשניים בנובמבר, עכשיו ביום חמישי, אלא בעיקר ביום שני, י"ז בחשוון, באמת, לא רק לציין את היום הזה, אלא גם לחגוג אותו. זכינו בדבר באמת בלתי נתפס, שאחרי כמעט 2,000 שנות גלות, העולם כולו הכיר בזכותנו לחזור לארץ ישראל, לבנות כאן את הבית הלאומי שלנו, ובזכות ההחלטה הזאת בסופו של דבר התפתח כל התהליך, התנועה הציונית התפתחה והתקדמה, וזה הוביל להקמת המדינה ולמה שיש לנו, ברוך השם, אחרי 100 שנה, מדינה גדולה, חזקה, עם כמעט 7 מיליון יהודים, ואנחנו צריכים לחגוג את זה, לצרף את היום הזה, את י"ז בחשוון, לימי ההודיה, לא רק להסתפק בה' באייר וכ"ח באייר, אלא לצרף גם את י"ז בחשבן לאחד מימי ההודיה שאנחנו מודים על הניסים הגדולים שזכינו להם במהלך של גאולת ישראל בדורות האחרונים.
יפה, אז נקווה שאכן מוסדות החינוך יאמצו את ההצעה שלך. אנחנו אגב שומעים שראש הממשלה ככה נתקל בבריטניה בכאלה שלא מוכנים להשתתף בחגיגה הזאת, מה דעתך על כך?
אכן, בריטניה זה לא חדש. בריטניה כבר במהלך תקופת המנדט הלכה ונסוגה מהתמיכה שלה בהצהרת בלפור. לא רק הספר הלבן הראשון של צ'רצ'יל, אחר כך הספר הלבן השני של פאספילד ב-1930, והספר הקשה ביותר, הספר הלבן השלישי של בשנת 1939, שבכלל זאת הייתה נסיגה מוחלטת מהצהרת בלפור. אבל וגם ההתנהגות שלה בפועל בתקופת המנדט הייתה באמת, זאת הייתה בגידה בעם היהודי, אין שום ספק. אבל בכל זאת, הצהרת בלפור, צריך להכיר בזה שהצהרת בלפור נתנה בכל זאת את הבסיס המדיני, את הבסיס המשפטי. ודרך אגב, בריטניה לא הצליחה אף פעם לשנות את ההחלטה הזאת בחבר הלאומים. חבר הלאומים השאיר את ההחלטה שמכירה בהצהרת בלפור, כך שזה לא חדש שבריטניה מסתייגת. אני תמיד אומר במושגים אמוניים, הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס, כמו קריאת ים סוף, פתח איזה חלון הזדמנויות, ואחר כך, כי באמת זאת הייתה סיטואציה מיוחדת, שבראש המדינה הבריטית עמדו שני נוצרים אוהדי הציונות, שני נוצרים אוונגליסטים, זה באמת דבר נדיר ודבר בלתי צפוי. אחר כך הם עזבו את תפקידם, בלפור עבר לבית הלורדים, ואחר כך נפטר, עשה סיור גדול בארץ ישראל, ואחרי פטירתו ולוי ג'ורג' עזב, אז כשהאבנגליסטים האלה עזבו, אז חזרה בריטניה אל המסלול הנורמלי של הכנסייה האנגליקנית, של הנצרות הקלאסית. אבל בכל זאת, אז כך שגם היום אני לא מתפלא ולא מופתע ההסתייגות של חלקים גדולים בממשל הבריטי הייתה ונשארה, ואנחנו לא צריכים להיות מופתעים מזה. אני אומר, הנס הגדול שהתרחש, שבריטניה נתנה את ההצהרה. ובריטניה צריך גם לזכור לה את החסד הזה, שלפחות בשנים הראשונות של המנדט, ארץ ישראל הייתה פתוחה והייתה כאן סדרה של עליות, עלייה שלישית ועלייה רביעית ועלייה אחר כך חמישית. בכל זאת הגיעו, צריך לזכור שבתקופת המנדט הבריטי, עם כל ההגבלות שהם הטילו על העלייה, האוכלוסייה היהודית גדלה כאן פי 10, מ-60 אלף אחרי מלחמת העולם הראשונה ל-600 אלף בסיום המנדט הבריטי. אז עם כל הקעה שלנו על הבגידה של בריטניה, צריך לזכור גם שבתקופת המנדט הבריטי בכל זאת התגבש כאן היישוב שהצליח במלחמת העצמאות להקים את מדינת ישראל.
דוקטור חגי בן ארצי, נודה לך על הדברים לרגל הצהרת בלפור. תודה רבה לך.
שבוע חגיגי, שבוע שאנחנו צריכים למלא אותו בהודיה ובאירועים חגיגיים. אני מקווה שבקרוב בעזרת השם יצא ספרי בהוצאת ספריית בית אל, מגילת התקומה, שבה אני מספר את כל הסיפור של הציונות, בין השאר כמובן גם את הסיפור המופלא של הצהרת בלפור, ואני מקווה שאפשר להשיג את לפחות הפרק על הצהרת בלפור. אני מאמין שיעלה אצלכם בני בערוץ 7, ואפשר יהיה את הפרק הזה להוריד ולהשתמש בו במסגרת האירועים לציון 100 שנה להצהרת בלפור.
אז תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה גם לך בני ולערוץ 7.